אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
סף.
נו, כן, ניר, קריאה מבוימת. קדימה.
אתה יודע מה, אני לא מדבר איתך בהתחלה. עדי, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו.
מה קורה, ניר?
אופה! אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. שלום לפאנל. שלום.
שלום, שלום.
שלום לאביב בראל, שלום לאורן זומר, לעדי שמעוני ולנועה משיח. אהלן. צהריים טובים, חברים. הדבר הראשון שאנחנו צריכים להתחיל איתו היום זה... שריפות ב-LA.
המדורות.
המדורות.
תוציאו את המרשמלו, נהיה חם.
אנא, תקשיבו, אני רוצה, קודם כל אני רוצה להגיד לכם שבתחושה שלי, הם אמרו לעצמם, אנחנו בארצות הברית, פה הכל יציב, בזמן שבמזרח התיכון חרבו דרבו, ובכן, לקדוש ברוך הוא, היה משהו אחר להגיד לכם.
צריך להעלים ראיות מהמסיבות של פי דידי.
יש הקונספירציות כבר מתחילות. יש אנשים שמציטים שם את היערות בכוונה.
זה פי דידי, כן.
אגב, אני...
תודה לביונסה.
הרבה מאוד שמועות על אנשים שהם מאבדים את הביטקוין שלהם כי נשרף הסיד.
זה לא תאונת שיט הפעם, הפעם זה הפוך.
אוקיי. מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים, חבר'ה? מה אנחנו עושים במקרים האלה?
אנחנו כביטקוין או אנחנו כאנשים אינדיבידואלים ש...
קודם כל, אנחנו
כבר אדם למטח. זה לא רע לביטקוין שיש פחות ביטקוינים זמינים, כן? נתחיל מזה.
אפשר לעשות רולבק. הציעו בעבר לעשות רולבק.
רגע, תסביר למה זה רולבק ולמה זה לא קורה בביטקוין.
זה בדיחה שאולי עדיף לא.
מי שהבין, הבין. כמו שויטליק בוטרין אמר, אם גנבו מלא איתריום, בואו נחזיר את הזמן לאחור ב-2015, נכון?
קודם כל, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה פרקטית, אוקיי? שתמיד אנחנו חושבים, בסדר, קודם כל אנחנו לא צריכים להחזיק את הגיבויים אצלנו בבית, כן? אין משמעויות רק להחזיק את כל הגיבויים במקום אחד. אנשים לפעמים עושים, אני נתקל במקרים שעושים, נגיד שני גיבויים, אבל שניהם משווים בבית, כאילו, אז לא ממש חכם.
אם שימו את זה סבתא, משהו.
כדאי לפחות שיהיה עותק אחד. אני ממליץ כל סכום שהוא משמעותי, שלפחות שלושה עותקים לגיבוי, ולפחות שאחד מהם יהיה באיזה גיבוי מתכת.
תראה, גם עם הטרזורים החדשים, יש לך את האפשרות להשתמש בגיבויים שצריך כמות מסוימת, נגיד 2 בתוך 3 גיבויים כדי לשחזר את זה. זה עדיין כל גיבוי הוא 20 מילים, אבל אתה בוחר את הסטאפ של כמה גיבויים צריך כדי לשחזר את הארנק.
סוג של שרדים. נכון, אבל אתה לא מדבר על כמה גיבויים, אתה מדבר על כמה חלקים.
כמה חלקים.
הגיבוי עדיין, אני חושב שגם אם חילקנו נגיד לשלושה חלקים, אז עדיין את השלושה חלקים האלה צריך לגבות בשלושה עותקים. זאת אומרת, לא משנה איזה פתרון תעשה, אני חושב שצריכים להיות לו שלושה עותקים. רצוי שאחד יהיה נגד אובדן נייר וכו, אבל רצוי שאחד לפחות יהיה, ובטח אם זה בסכומים משמעותיים, אז אני אגיד מה קורה, הרבה פעמים הפתרונות ברזל האלו הם קצת מסורבלים, וגם הם לא עולים כל כך זול, אתה לא בא לך לשלם.
כי תכלס אתה צריך לקנות איזה פלטת מתכת ולדפוק
עליה. כן, בדרך כלל אתה צריך לקנות איזה פתרון שאתה מרגיש שהוא עולה יותר מדי. אתה אומר, מה אני, $100 רק על גיבוי, אבל בסופו של דבר, ואז זה הופך להיות $300 אם אתה צריך את זה. שלושה עותקים, אבל בסופו של דבר אי אפשר לחזור אחורה וזה עלול לקרות, אז אולי
האמת שללופ יש סדרה של כאילו גיבויים כאלה שהוא בודק אותם מול כל מיני אסונות, ובאמת זה דברים ש...
ג'יימסון לופ, כן.
אז כאילו כמו שעדי אמר, יש כל מיני פתרונות כאלה של מתכת ודברים שהם יותר עמידים, יש כאלה שעם חריטות ממש, יש כאלה שאתה עושה פסיפס של המתכת או מבריג, כל מיני פתרונות יצירתיים.
בעבר לעניין הגיבוי האינדיבידואלי, מה זה יעשה למקסיליקון, כל הדבר הזה? כאילו אם זה לדעתכם יהיה לזה השפעה למטרה?
זה פשוט לא באותו מקום, חביבי.
לא מה?
לעמק הסיליקון?
זה אנשים שגרים שם, אבל זה אנשים שגרים ב-LA.
אבל זה סן פרנסיסקו וזה LA, זה קצת רחוק.
זה קליפורניה. זה עדיין קליפורניה.
לא.
זה עדיין קליפורניה, אנשים גרים שם, יש להם בייס שם, יש להם
אנשים
שם
בייס שם. זה יכול להיות שם של המקום. תראה, אף אחד לא רוצה לגור עכשיו בשכונה של בתים טרופים.
שכונה שרופה, כן.
לא, אבל...
לא, אבל האמת שגם החברות ביטוח כבר מזמן שם מנסות כאילו to back off ולא כאילו...
כן, הרבה נכסים, הרבה נכסים לא מבוטחים.
עוד שאלת ביטקוין, קסטודיאן?
כן. אחת הסיבות שהרבה אנשים הולכים לתעודת צהל ול...
היית אומר איך... חלק אצלך וחלק בקסטודיאן, או איך להתגונן נגד זה?
זה מה שאני עושה. כן, אני מסכים עם אנשים שאומרים, מפחיד אותי להחזיק את זה בעצמי, אני אאבד את זה, אני רוצה לקנות תעודת צהל, ואני מוכן לשלם את העמלה, שאגב, אם אתה מחשב את החישובים של העמלה, שמשלמים על התעודות צהל האלה, זה הרבה יותר מחתיכת ברזל, חד פעמית. אז כאילו, תשקיעו בחתיכת ברזל, מאשר לשים את הכל ב-ETF, וזה קצת פוגע באתוס של ביטקוין, כן.
אבל אפרופו ג'יימסון לוק, גם שם יש סדרה של פתרונות, זאת אומרת, אנחנו מדברים על סדרה של פתרונות, שהן פתרונות יחסון קר, שהן קצת, הם קצת יותר משמעותיים, מרק תיקח חתיכת מתכת ותחרות, אלא היא, זאת אומרת, כמה ארנקי חומרה, כמה זה, אבל אז נשאלת השאלה, זאת אומרת, פרט לנושא השארדינג, אם אני מחזיק לעצמי עכשיו את הסיד אצלי, ושמתי את הסיד אצל דודה של אמא שלי, למה שדודה של אמא, עזבו, למה שלא יבוא פורץ לבית של דודה של אמא שלי, ייקח את הסיד וישחזר אותו בעצמו.
נכון, זה אכן בעיה, ככל שאתה יש לך יותר בקאפים, אז יותר סיכוי שהם יגנבו וימצאו. אני עובד כרגע על תוסף לארנקי ביטקוין, עכשיו אני עומד לציין לארנק ספקטר, ואולי אני אעבוד גם על אלקטרום בקרוב, שהרעיון שהוא מאפשר לעשות מעין גיבוי, זה לא בדיוק גיבוי, זה טרנזקציות ששולחות את הביטקוין שלך לארנק אחר, אבל עם נעילות זמן. אז אתה תייצר מעין מסמך כזה לדודה שלך, נניח שיש לה ארנק, והיא תוכל לשלוח את הביטקוין שלך לארנק שלה, אבל בתהליך שיקח 90 יום. היא שולחת טרנזקציה ראשונה, נרשמת על הבלוקצ'יין, ואז מחכה 90 יום, שולחת הטרנזקציה השנייה. ב-90 יום האלה אתה יכול, אם אתה מתקין איזה שירות, או אפילו בודק בעצמך אם הביטקוין מתחיל לזוז, אז אתה יכול להציל את הביטקוין.
זה גם מאפשר לך להגן עליך מעצמך, להגיד, אני שומר עכשיו, כאילו אנחנו לא, בדרך כלל אנחנו אומרים, אל תשמרו עותק של המילים בצורה לא בטוחה, למשל, אל תעשו צילום מסך או משהו כזה. אבל אם אתה עובד במודל היברידי כזה, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אני לא שמור את הביטקוין שלי איפה שהמילים מגובות בעותק פיזי על איזשהו דיסק און קי, אבל אני כן אבנה לעצמי איזה סטאפ כמו שהגדרת, שבמידה ואיבדתי את הגיבוי הראשי שלי, אני יכול לעשות במסלול אחר, לגשת מעותק שעליו שאמרתי בצורה שהיא טיפה פחות מובטחת.
בתהליך שלוקח זמן, שאם מישהו גנב לי אותו, אז יש לי זמן להגיב ולהציל את הביטקוין עם המפתח הראשי המקורי הרגיל שלי.
רגע, אז שנייה, בוא נחזור לשריפות. זה אומר שבעצם איכשהו באיזשהו כיוון נתת עוד הרשאה למישהו, לדודה או whatever.
כן.
למקרה שאתה מאבד את הסיד,
כן.
והיא תוכל לשלוח לכתובת אחרת שלך, שגם לה אתה צריך את הסיד, או אליה.
לא,
או.
היא צריכה לשמור, כן, היא צריכה לשמור את הסיד שלה באופן, כנראה פחות מובטח ממך, אבל כן. היא צריכה לשמור את הסיד שלה באופן שהוא קצת כן. מובטח, והיא יכולה להשתמש בזה, ואם היא משתמשת לזה בלי הרשות שלך, אז יש לך, מהרגע שהיא מתחילה להשתמש בזה, יש לך זמן להגיב, לשים לב שזה נרשם לבלוקצ'יין, את יכולה להירשם, בתקווה יהיה גם שירות שיתריע לך אם הדברים האלה מתחילים להירשם לבלוקצ'יין, ואז יש לך 90 יום להגיב, מכל מקום
זה בעולם. זה כאילו העברה בשני שלבים.
אז תכלס, אז תכלס, אוקיי, אז כולנו מחכים בעצם לתוסף של אורן, אבל בינתיים פלח מתכת לא רעיון רע, ואמרנו את השירות של טרזור שמאפשר לנו לעשות סוג של שארדינג?
כן.
אוקיי, אז חבר'ה, לזכור, זה יציל לכם הרבה מאוד כסף.
כן, אני רוצה להגיד עוד נקודה, דבר הזה, זה פתרונות מתקדמים שלא, כאילו, קודם כל, אני למשל לא אוהב כל כך את השארדינג, זה שמיר סיקרט, זה בעצם גיבוי שמיר. עכשיו, מה שטרזור עושים את זה, הם דוחפים את זה לאחרונה, הם דוחפים את זה כדיפולט שלהם, אוקיי? כן. גיבוי 20 מילים בלי שארדינג בתור התחלה, ואתה יכול להתחיל לחלק אותו, אוקיי? עכשיו, החלוקה, צריך לזכור שהיא גם יוצרת בעיה, כי אם אני עכשיו מחלק את החלקים האלה, אני צריך לדאוג גם לגיבוי מסודר של כל החלקים האלה, והגיבוי שוב צריך להיות בכמה עותקים, וזה גם אותה בעיה שקיימת במולטיסיג. זאת אומרת, אם בן אדם רוצה להתחיל לעשות מולטיסיג, אוקיי, אז נגיד שהוא עושה מולטיסיג של 2 מ-3, שאומר ששני אנשים יכולים, שתי מפתחות, מספיקים לחתום מתוך 3 מפתחות אפשריים. אבל הוא צריך לגבות עכשיו את 3 המפתחות האלה. אוקיי, הוא צריך לגבות בעצם 3 סידים, לשמור את ה-X-Pub, ואז מתחיל להיות פה סיפור. מה שאני חושב שפתרון טוב למרבית האנשים שלא רוצים שמי שנחשף להם לסיד יוכל להוציא את הכסף, זה פספרז. שפספרז זה אומר בגדול,
אוי, יד השם, אני חייב להגיד
שפספרז,
אז אוקיי, תסביר מה זה פספרז, ואחרי זה אני אעשה את זה, אני אוציא את צלב העץ שלי ואת השום שלי, ואני אנסה לגרש את הדבר הנורא הזה מכאן.
אז פספרז, אני חושב שזה פתרון, שזה פשרה מעולה בין סקיוריטי לבין מורכבות. מה שזה אומר בעצם, אפשר להסתכל על זה כמילה 25, או כמילה 13, בסיד של 12, אוקיי? עכשיו, זה לא בדיוק נכון, כי אפשר לשים שם כל דבר. אפשר לשים שם תוכן שהוא...
עד או שם.
מה שרוצים, אפשר לשים רשימה של מילים.
אבל באופן עקרוני, מה שיש לך, זה יש לך בעצם, אתה מוסיף, על הסיד שלך, אתה מוסיף עוד מילה נוספת.
נכון.
שאלוהים יודע מה היא, ואז מה שקורה זה שאם אתה מנסה לשחזר את הסיד, יוצא שם כלום, או מה ששמת שם, ואם אתה מוסיף את הפספרז, אז פתאום יתגלה לך הכסף. מה שאני רוצה לטעון כנגד הדבר הזה, ובזה אנחנו עושים את הנושא הזה ועוברים לנושא הבא, זה שזה, זה שאם אנחנו מנסים שווק את הפתרון הזה כפתרון לאנשים שהם לא כל כך מבינים, אז חברים, זה זוועת עולם.
נכון.
זה לנסות שחזר ארנק עם פספרז, באמת, זה לא למשתמש המתחיל, זה לגמרי למשתמש המתקדם.
רוב הדברים שדיברנו עליהם כאן.
נכון.
זה ללא ספק.
למשתמש שמתחיל, זה בסדר לרשום על פתק ולשים אותו במגירה.
למשתמש שמתחיל זה ETF.
או לשים אצל, כן, ETF, או אצל אחד מהקסטודיאנים הישראלים הטובים. אנחנו ממליצים, באמת, פספרייז, באמת, שום צלב מעץ.
יש גם ETFים ישראלים עכשיו, נכון?
חבר, רק אני אגיד דבר אחד לגבי ה-ETF. זה קרן שמחכה קרן שמחכה קרן שמחכה קרן. חבר שלך פה פתח את התשקיף של הדבר הזה. מה שאנחנו מדברים זה הקרן הישראלית סוחרת בתעודות של קרן מחכה אמריקאית שיושבת ב-CBOE, שהיא מחכה את שער הביטקוין, לא יודע אפילו באיזה אמצעים, כי הם לא אמרו אפילו איזה קרן. עכשיו, מה זה? עכשיו, הקרן הזאת, מה שהיא, הקרנות נאמנות הישראליות, הן בהחלט קרנות נאמנות מצוינות למי שהנפיק אותם, ומאפשרות להם לגרוף מלא מלא דמי ניהול, כל הכבוד.
יש כאלה שסתם עוקבים אחרי בלאק,
אבל אני חושב שהם יצליחו הם הצליחו אבל להתברג לאולי כל מיני תוכניות, פנסיה, שאי אפשר לעשות עם תוכניות. אני חושב שזה לא להתארון כל מיני אנשים שתקועים עם ה-IRA או כל מיני תוכניות.
אבל בוא נבחן את זה לאורך זמן, אם זה באמת יצליח לעקוב כמו שהם מתחייבים אחרי מחיר הביטקוין, כי אם זה, כמו שאתה אומר, פרוקסי על פרוקסי על פרוקסי.
גם FTX הבטיחו הרבה הבטחות, אז דברים שעוקבים אחרי דברים.
יש גבול, יש גבול. חברים, אני רוצה להגיד לכם שבפרק הקודם אנחנו דיברנו על...
מה היה הפרק הקודם?
בפרק פאנל הקודם.
פרק
הפאנל הקודם, תודה, נשתה להפיל אותי, קלטתי אותך ישר. אסף חזר מחופשה, מלא באזוז.
אנשים חושבים שהייתי בחופשה.
מה זה היה, קראת בגלל הביטקוין, אז הוא הצליח להיות עכשיו בערובה תקופה. כל הכבוד לך ככה, גם לשלב לימודים.
מחרתי.
גם לשלב לימודים, גם לשלב נופש. לבנצואלה,
לטיול...
באמת, לטיול שורשים.
טיול שורשים. אל סלוודור.
אוקיי, בסדר. אז... אמרנו שהממשל האמריקאי מתכנן קסטודי, מתכנן בעצם להכניס ביטקוין לרזרבה הלאומית, ואנחנו מתבשרים בימים האחרונים שלא רק שהדבר הזה לא כל כך מתקדם מהר, אלא שהממשל האמריקאי מתכוון למכור 69 אלף ביטקוין, שבזמן שאנחנו מדברים זה משהו כמו 5.6 מיליארד דולר. האם זה סופה של ההבטחה הגדולה?
רגע, זה לא שזה לא מתקדם מהר. יש לנו הצעות חוק מכל מדינה בערך לאחרונה, הצצות איזה 6 מדינות שיש נציגים שרוצים לקדם את זה. זה שטראמפ עוד לא נכנס, עד שנשדר את הפרק, ובינתיים יכול להיות שמנצלים את זה, את הממשל הקודם, זה לא ההבטחות של הממשל החדש.
נכון.
זה ה... עכשיו
פרצת... קצת לעשות עצמה בעין, לא?
מרגיש שכאילו הממשל הקודם עושה דווקא לממשם החדש.
צריך להגיד, זה עדיין החלטה של בית... בואו קצת נסדר את זה. אנחנו מדברים על זה שבית המשפט מאפשר למשרד המשפטים למכור את ה-69 אלף ביטקוין שהחרימו מסילק רוד. אגב, קצת מעניין אותי לדעת, האם זה הביטקוינים שהוא שמר בתוך הצנצנת של הצ'יטוס? אחר כך אנחנו נספר את הסיפור המצחיק הזה. אבל כן, זאת אומרת, הרעיון המרכזי הוא שהוא מאפשר להם למכור את זה, שזה בעצם היה אמור להיות הבסיס לרזרבת הביטקוין האמריקאית. אורן, כן?
69,420 או רק 69?
אורן פה בשביל המינוס.
זהו שלא ספרתי,
נראה לי בטח אילון מאסק אוסף את ה-420 כדי שזה...
המספר הזה נראה לי חשוב בידי, מישהו הכניס את זה בתור בדיחה.
מדברים על 69,000 ביטקוין, אביב, זה סופה של רזרבת הביטקוין של אמריקה?
קודם כל, אני אף פעם לא מאמין לפוליטיקאים. אז
כבר התחלה.
אז אני לא יודע אם זה שטראמפ עכשיו ייכנס, אני די בטוח שהוא לא יעמוד בכל ההבטחות שלו, אני לא בטוח אם הוא לא יעמוד באף אחת מהן. זאת אומרת, הוא כנראה יעמוד בחלק מהן, ובוא נראה אם זה מה שיקרה.
אסף, אני רוצה לספר לך...
זה לא אם הוא לא יעמוד, אם אילון מאסק לא יעמוד. כאילו, זה מה שאלון אומר.
מי הנשיא?
עכשיו?
לא, מי הנשיא?
עם השלט דוג' על הדלת.
דונלד.
דונלד
קוראים לו?
דונלד או אלון.
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 אלון במאחורי הקלעים, אתה יודע.
הוא ימשוך לו בחוטים.
לא נראה לי שדונלד טראמפ בדיוק, כאילו, אתה יודע... אין לו דעה משלו, כן? יש לו דעה משלו.
יש לו דעה משלו, אבל הוא גם אוהב להקשיב מאוד לאנשים, והוא אוהב את האור הזרקורים, והוא בעיקר אוהב לשים מסביביו אנשים שטובים לו, ומוצאים אותו טוב, וגורמים לו להחליט ההחלטות הנכונות.
בוא נגדיר את זה ככה, הוא בעיקר לא יציב.
לא, אני לא חושב שהוא אוהב לא יציב, אני חושב שהוא אוהב לראות ולהיראות. זאת אומרת, הוא נורא אוהב את השואו-ביז ואת הזה, ואילון מאסק, אלון, נותן לו איזה.
חבר'ה, עכשיו אנחנו מדברים על 69,000 ביטקוין שיכנסו למחזור, ובכלל אנחנו רואים היום שאנחנו מקליטים...
סיירלו ישמח לקנות אותו.
כן, בדיוק חשבתי על זה, סיירלו כנראה לקנות אותו.
רגע, האם תתקזז עם אלה שנשרפו בשריפות?
היום שאנחנו מקליטים...
זה, מוכרים כדי לכבוד את השריפות, זה עולה כסף.
היום נשרפו במרכאות כפולות, כמה היו שם שהתענו שנשרף להם הביטקוין.
לדעתי לא נשרף הרבה. כאילו, תחשבו שנייה, למזלנו, למזלם, בשלב הזה, רוב העושר שישב שם ב-LA, לדעתי עדיין נמצא בפיאט ובנדלן ובסטוקס.
בנדלן כבר לא.
נדלן אחר, טראסט, ממי שיש לו שם אחוזה, כנראה שיש לו גם נדלן אחר. רשתות מלונות מפה ועד הודעה חשה וכל מיני דברים כאלו, אז אני חושב ש... אבל בטוח שיש שם כמה שזה כואב להם, זה פשוט לא נראה לי שרוב האנשים שערכו שם נשרף שם החזיקו את רוב כספם בסיד בביטקוין.
חבר'ה, לפני כמה דקות היינו למעלה בקומת האמצע בשגרירות, ובהינו במסכים וגילינו לצערנו הרב שביטקוין מת, אנחנו ירדנו מ-100,000, אנחנו ב-94,000. האם המחירה העצומה הזאת של 69,000 ביטקוין של הממשל האמריקאי שמוטטים אליה, אולי ההנזלה של מאונט גוקס ב-2025, ובכלל מלא, האם סיימנו את הבולרן והגיע הזמן לצאת לחגיגות החורף מגיע?
דעות לא רלוונטיות.
פויה, פויה, פויה.
אל תדבר ככה!
אני חושבת שצריך לחלק את זה לשתיים. כי כבר ראינו את מנגוקס מוכר, ווואלה לא עשה כלום לשוק. כאילו, היה איזה מכה קטנה, וחזרנו...
טיפ קטן בכנף.
באמת, חזרנו... הגענו לדעתי למצב כזה שהשוק כבר כל כך בוגר, שהמכות הקטנות האלה לא משפיעות הרבה. טווח קצר, אנשים אולי נלחצים וזה. אז כנל, גם מחירת המטבעות, כמו שאמרתם, יהיה מי שישמח לקנות. לא יודעת, אני אף פעם לא נותן תחזיות ונבואות, אבל יש לי הרגשה שאנחנו עוד לא שנה מהחצייה, לפי השעון שלי. אז בואו נחכה ונראה.
אנחנו הולכים, אנחנו נצחק על הדעות האלה. נכון. איזה נגמר, כן, כאילו, אנחנו עוד לא התחלנו, עוד לא התחלנו בכלל. אנחנו לקראת... מרץ, אפריל, מאי.
דודו הולצמן היה כאן לפני כמה פרקים, אמר, אנחנו הולכים או ל-150 או ל-50.
אני הגעתי היום בבוקר, וניר שאל אותי מה התחזית. אמרתי לו, זה לא רלוונטי. פתחתי היום בבוקר קוינדסק, ראיתי תחזית לשנת 2025 ממומן. אז אמרתי, טוב, אם גם מממנים לי את התחזית, אז כולם פה מדברים פוזיציה בסיסית, וכל התחזיות בפוזיציה בסיסית, אז מה אנחנו יודעים?
אגב, אני ונועה התראיין לכתבת תחזיות ב-ICE, ואני, התשובה שלי לתחזית מספר 2 הייתה, ישראל תאמץ, ישראל תפתח רגולציה מטיבה לביטקוין, או לא?
אני עניתי, אני לא יכולה לחזות, אבל כדאי לשים לב למגמות יפות שהיו XX.
זה יפה.
תראה, אני רוצה להוסיף פה משפט שהוא מאוד חשוב בדיונים על תחזית. אחד ביטקוין שווה אחד ביטקוין, ולמהדרין, אחד ביטקוין שווה 100 מיליון סטושי.
אופה, שמענו את העניין הזה. אפרופו 100 מיליון סטושי, אני רוצה להגיד לכם,
שורה תחתונה לא יודעים כלום על כלום.
שורה תחתונה, יש לי 27... הגישה הזאת עלתה לו בשני מילים.
שורה תחתונה, יש לי 27 אלף סטושי, מ-2021 שמחכים בשביל שהערוץ ייסגר בבריז, נשאלת השאלה האם הערוץ ייסגר ב-2025, כן או לא. בוא נמשיך, בולה נסתיים, אורן?
לא הסתיים, אבל השאלה היא מה יהיה עכשיו במקרו-כלכלה.
אוקיי.
כאילו, המחיר יעלה בדולרים, אבל כמה יהיו שווים דולרים בסופר? כמה יהיה אפשר לקנות עם דולרים? מה יהיה סל הקניות? אנחנו נכנסים לעולמות של כסף גדול ואינפלציה. אני אגב חושב סייקלים לפחות, כל התיאוריות, הנה היה לנו סייקל והיה לנו עוד פעם סייקל ועכשיו יהיה עוד פעם סייקל, יכול להיות שזה לא ייראה כמו סייקל, לא ייראה כמו איזה מחזור של 4 שנים, כי יש פשוט הרבה יותר כסף של קרנות פנסיה ושל כסף חכם, והכסף החכם הוא פחות אמוציונלי המחיר עולה בוא נקנה, המחיר נופל בוא נברח, הוא חושב על שנים קדימה והוא מסתכל על כל הריביות ועל כל העמלות ועל כל המספרים הקטנים. אז אני חושב שיש מצב שאנחנו כבר לא בסוג של סייקלים, לא שאנחנו בסופר סייקל, פשוט לא יהיה פאטרן כזה של סייקלים של 4 שנים.
אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני בתחושה שלי, אני חושב שאחד מהעיתותים הכי חזקים לזה שאנחנו בתוך סייקל, זה שכל פרסומת ביוטיוב, כל פרסומת שנייה ביוטיוב, זה קורסי התעשרות מהירה.
כי זה לך. זה כמו שתגיד, כל הטיקטוק של שווארמה. למה? כי אתה אוהב שווארמה. זה לא שכל בן אדם יש קורס להתעשרות מהירה.
בדיחה זולה, תודה, בדיחה זולה. רגע, אבל אני באמת, אני כאילו מסתכל על הדבר הזה, אתם גם רואים את ה...
אני ראיתי פוסט של הפשוטה לא מזמן, של למה אני ב-2012 למדתי על אנטיגונה ולא קניתי ביטקוין. אז כאילו כשהפשוטה מדברת על ביטקוין, או כשארץ נהדרת מדברים על ביטקוין, זה כבר סימנים של טופ בדרך כלל. ב-2017 הטופ היה כאילו, היה חיקוי של ארץ, בארץ נהדרת של...
עומר אדם שר ב-20K נברח, כן.
There is no top. There is no top.
יש עכשיו במשחק הדיונון, הבנתי, גם יש שם אחד, עם כולם שם הרי נוכלים, שהולכים לשחק בסדרה החדשה, ואחד שם שהוא נוכל קריפטו, שהונת האחרים, יש שם את האינדריגות האלה.
אני...
אבל זה מעניין אותי, מה אתה חושב להגיד? מה מטרגטים אותך ביוטיוב?
אז תשמע, קודם כל, יש לי איזה קורס התעשרות מהירה של איזה מישהו, שרואים אותו, הוא נשען על פורש, והוא מסביר, אני 5,000, 10,000 לחודש, אני זה, כאילו, וכל הסרטון, אני כאילו מחכה לזה שיצא איזה מישהו מהמספרה ממול עם מחבט בייסבול, ויגיד לו, תפסיק לשבת לי על האוטו, יא דפוק.
אז יש לי בעיה עם סרטונים כאלה.
למה?
כי אני נורא רוצה להאמין להם. אני נורא נורא רוצה להאמין להם. אני נורא רוצה, אני רואה רוצה כזה, כן,
כן,
כן, כן, כן, אני שלכם, אני שלכם. אבל משהו, אבל אני יודע שזה שקר.
לא, אני
רוצה, אבל אני לא יכול, אני לא יכול.
יש עוד איזה אחד, רגע, יש עוד איזה אחד, שהוא, יש לו איזה שם באמת, אני לא רוצה להגיד את השם של הבן אדם, אני רוצה להגיד את השם של הבן אדם, אבל הבן אדם נשמע כמו מאמן כדורסל שהתנגש עם ספר הרפתקאות לילדים מהמאה הקודמת. בכל מקרה, הבן אדם הוא כאילו אומר, כנסו לקבוצת הוואטסאפ שלי, אני מספר לכם על המטבעות הקריפטו הכי שווים של הזה, ושרק שם, עכשיו אחי, אתה מצולם, הכפתורים שלך לא מכופתרים טוב בחולצה, באמת, מצולם מאחוריך יש פנס.
יש גם את זה, יש גם את זה, הבן 20 שהוא טוען שהוא בין סוחרי הקריפטו הכי טובים בארץ.
החזקים.
הוא סוחר קריפטו 5 שנים.
בין 20.
כאילו זה ספאם, ניר שלח לנו את הנושאים בקבוצה, אני לוחצת על הוידאו, אני עושה, טוב, איפה הסקיפ? כאילו, לא הבנתי מה הוא שולח לי, איפה?
אבל זה תוכן
היום, את מבינה? זה כאילו...
אני זוכר דרך אגב, סרטון מלפני כמה שנים, גם איזה ילד ש... מראיינים אותו ושואלים אותו איך אתה כל כך, ואתה רואה את וואלה, כאילו זה, אתה אומר מה, וואלה ראיינו אותו, ואז אתה רואה בשיתוף אותו הבן אדם.
אחי, הבן אדם מדבר, הוא מדבר בבריכה, הוא אומר, אני הקמתי את האקדמיה, אחי, קודם כל, אני מקווה שבאמת ועד ראשי האוניברסיטאות יתבע אותך על האקדמיה בטוח לא הקמת, זה דבר ראשון. דבר שני, כאילו הוא יושב באחורה ויש בריכה, ומאחורי הבריכה יש את כל הציוד של השיפוצניקים, כאילו רואים מלא סולמות וכזה פיגומים, וזה אתה אומר,
כאילו סתם נכנס לווילה אקראית, אפשר לצלם פה רגע סרטון?
אולי עובד, אולי
הוא עובד בזה.
אבל לדעתי זה עדיין עדיף מילדים בני 15 שאומרים לך, אם תקשיב לי תהיה מאושר, יש גם, זה מתחיל יותר נמוך.
אתה יודע מה הייתה התגובה?
זה מתחיל יותר נמוך, זה כבר ילדים צעירים. זה לא רק קריפטו, ילדים בני 12 מוכרים לך סודות להיות מאושר בחיים. ילדים בני 12.
אני מעריך את זה, כאילו, את האמת, כאילו, תקשיב, זה עדיף. קודם כל, מסתכלים על אנשים האלה, אתה אומר, בוא נה, מעריך את היוזמה שלו, אתה טיפש, אתה אפילו לא יודע שאתה, כאילו, מה אתה מדבר, אבל אני מעריך את האומץ, הוא אומר, בוא נה, רוצה לעשות כסף. עכשיו, אפשר לסכם את כל הקורסים האלה, משפט שני מילים, ביי ביטקוין. כל שאר הקורסים האלה פשוט, זה באמת, זה טוב שהם עכשיו מתעוררים, ואומרים לאנשים, הם פשוט ממליצים על הדברים הלא נכונים, כי אנשים כבר לא רוצים לעשות 10x בחמש שנים. הם רוצים לעשות 1000x בחודשיים. בדרך כלל, מה קורה למי שרוצה לעשות 1000x בחודשיים? גם אני רוצה, אני אשמח. אם זה אני מטבע עכשיו, שזה אני מוכן להכניס אל הפיאט. אוקיי? זה אני מוכן לעשות. תן לי מטבע שנותן עכשיו 10,000%.
אם תצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלי, אני אשמח שם.
קבוצת איתותים?
רק שקרים.
רק שקרים. בקיצור, אפשר לסכם את כל זה. אנחנו בתקופה טובה, ששווה להשקיע, אנחנו הולכים למקום טוב, זה לא הצעת השקעה שתבוא לה בטענות, אבל זה הכל מסתכם ל-Buy Bitcoin.
כן, השאלה אם זה כל האנשים האלה לא עושים עוול לתחום.
ברור שהם עושים, כי הם מוצאים אותך, אתה בן אדם חדש. אני רוצה לספר לך סיפור אמיתי, דקה. אני ב-2017 נכנסתי, באתי ביטקוין ישראלי, וואו, אני רואה בלגן, עניינים וזה, פה, שם. ואז אני אומר, התחילו לדבר על המלחמות הבלוקים. והתחלתי, והייתי בקשר עם אלירן צח. ולא הבנתי, אמרתי, למה...
מה הם נלחמים על בלוקים?
למה, לא הבנתי, למה ביטקוין יותר טוב מביטקוין קאש? לא הבנתי. הייתי חדש, בן שבוע.
ומילייטקוין?
לא, כאילו לא אמרתי, ואמרתי לאלירן צח, אני זוכר, אמרתי לו, מי החליט שדווקא ביטקוין הכי טוב? הנה, באו כמה אנשים אחרים, התארגנות וזה. לא הבנתי, כי הייתי נוב, ואנשים האלה מגיעים באותו מצב, ואנשים דוחפים להם, הבטחות שריפל יהיה $10,000, וזה שקרים ורמאויות, וזה, על זה כואב לי. זה שאנשים מתעוררים עכשיו בשביל לבדוק מה לקנות, כן, והתשובה שלהם אחרי מחקר צריכה להיות ביטקוין.
אם הדולר ייפול מספיק, אז ריפל יהיה $10,000. צריך כמה הדולר צריך ליפול.
לא מאמין.
דולר של זימבבואה, כמה?
אנחנו לא צריכים ללכת לשם. אני רוצה אבל במעבר חד מעולם השיטקוינס, אני רוצה לעבור, הולך להיות כאן משהו מאוד מרשים פה בישראל, ואביב ואורן, אתם הולכים... בעצם, סליחה, אביב.
ועדי, זה הכל יוזמה של עדי, עדי צריך לדבר עכשיו.
אז אביב, אתה תדבר על היוזמה של עדי. אז אביב, אתה תדבר על היוזמה של עדי, סתם. עדי, Chain Code Labs, באמת אולי גוף הפיתוח הכי גדול בעולם לביטקוין קור, ואתם מביאים אותם, אתם מביאים כאן קורס שלהם לארץ, לאנשים שרוצים לתכנת את הליבה של ביטקוין. תספר לנו טיפה יותר על זה.
וואו, טוב, אני אספר, אבל אני אשמח שהם יחיבו יותר. אנחנו נסענו שלושתנו
לשניים
או שלושה כנסים
בשנה האחרונה. אנחנו
חזרנו מכנס פראג.
זה כנסי ביטקוין.
כנסי ביטקוין. אתם חצופים.
קודם כל, אני מאוד ממליץ. זו הזדמנות, קודם כל. אני רוצה להגיד מילה. אוקיי, באתי היום במצב רוח לדבר. שנייה. אני רוצה להגיד שכל חברי הקהילה... כל חברי הקהילה, אני חושב, מי שיכול לאפשר את זה לעצמו, מבחינת משפחה, זמן וזה, לבקר בכנס ביטקוין טוב, עם הרבה אנשים, עם הרבה מרצ'נדייז, עם הרבה חברות, כל האנשים האלה שאנחנו מסתכלים עליהם, ופתאום אתה יושב ואתה שותה איתם קפה עם אדם בק, לשבת ולדבר איתו, סתם. יש בזה חוויה מקסימליסטית נהדרת, ממש מציע, זה כאילו אומרים, אוקיי, אני אסע לכנס, מה מומי, מה נכנון, לא, אתה פשוט מרגיש את הטופ של להיות חלק מהדבר המדהים הזה מתנועת הביטקוין. זה אני ממש ממליץ לכולם. עכשיו, אנחנו חזרנו מביטקוין פראג. מאוד נהננו שם.
אני אגיד לך מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לקראת הכנס ביטקוין הגדול הבא. אנחנו צריכים לנסות לארגן איזשהו, לא יודע, אולי איזה פרומו קוד, או לנסות לארגן איזושהי נסיעה של אנשי הביטקוין. אולי אנחנו צריכים לעשות.
ניסינו לעשות את זה, ואז שביל אוקטובר קרה.
עכשיו יש את זה, וכמובן אנחנו נעשה, כמובן אנחנו, טוב, תכף נחשוב על היוזמה הבאה, כן.
כן, אז חזרנו משם, מורעלים, אוקיי, וממש, ופגשנו שם גם מפתח של ביטקוין קור, או שפגשתי אותו אחר כך באמסטרדם, אני כבר לא זוכר. בקיצור, איכשהו זה נולד, ופתאום צ'יין קוד הגיעו, ואתה יודע, התחלנו לקרוא, פתחנו איזה קבוצה, והתחלנו לקרוא את הדברים, ואז פתאום צ'יין קוד הגיעו ופתחו את המסלול שלהם, שהיה מאוד קשה להתקבל, ומקבלים אחד או שניים, פתאום פתחו אותו לפורמט אונליין, והקמנו פה קבוצה של כמה חבר'ה מהשגרירות, ועוד אנשים הצטרפו אלינו, ואנחנו כרגע 13 אנשים.
משהו כזה.
משהו כזה, שפשוט עושים את התוכנית של צ'יין קוד וחולקים קוד.
אפשר עוד להצטרף? אפשר עוד להצטרף לתוכנית?
אי אפשר, התוכנית נסגרה של צ'יין קוד. המפגשים שלנו אנחנו נזמין מי שרוצה לבוא ולשמוע דברים, אבל פשוט זה מרתק. רק להגיד דבר שאולי מישהו עוד מהפודקאסט יחשוב להצטרף וכו', זה צורך המון 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 עבודה. יש פה 20 שעות שבועיות, הם אומרים 10 שבועיות, זה לא מספיק. אני ישבתי איזה 5 שעות ביום. זה דורש המון המון עבודה וצריך המון המון תשוקה, מי שרוצה ויש לו את זה, מוזמן לדבר איתנו.
שמה זה, תכנת ביטקוין קור עצמו כאילו לתרום קוד, מה?
המטרה היא בסופו של דבר לתרום לאקוסיסטם של ביטקוין, התוכנית מכשירה הבנת ביטקוין ממש לעומק ברמת הפרוטוקול, ממש, לי הם יותר שולטים בזה, לי יש פה גם עקומת למידה.
אתה שולט יפה, קראת את מאסטרינג ביטקוין איזה כמה פעמים.
כן, אבל עדיין לעבוד הארדקור על ביטקוין, יש פה אנשים שכאילו באמת מכירים טוב.
מה העבודה? מה התכלס?
העבודה היא פשוט, בסופו של דבר אתה תוכל לתרום קוד לפרויקטים מסביב, שכתובים באקוסיסטם, או לביטקוין קור עצמו, ועכשיו אנחנו פשוט מקבלים המון המון תרגילים סופר קשים, שפשוט...
אתם כאילו בשלב של הלמידה, עדיין לא בשלב של ה...
כן, נכון. בצ'יין קוד עצמה, יש כבר ישראלים, יש פרופסורית למתמטיקה ישראלית, נכון?
קלרה שיכלמן.
קלרה שיכלמן, נכון.
ויש בוגרים ישראלים, יש לנו את אליחי ואודי.
אליחי טורקל ואודי ורטהיימר.
אודי ובוגר של צ'יין קוד?
כן, כן.
כן, כן.
אחד הראשונים.
והם בטח מסתירים את זה עכשיו.
נראה לי
מספיק
פתוחים
בשביל זה.
הוא יודע קוד,
בואו. עכשיו, עשיתי שני קורסים קודמים שלהם, שזה היה מאוד מגניב, זה היה פחות התכנות, אבל יותר ללמוד באופן כללי על ביטקוין ועל לייטנינג, ללמוד את הדברים הטכניים, אבל בלי, לא מעט, בלי לקודד, אלא יותר ללמוד, וזה מאוד מגניב, כי זה לא רק סשן פרונטלי מול מרצה שמדבר, יש גם את זה, יש גם סשנים שמייצרים קבוצות עם כל מיני אנשים מכל העולם, שמתעניינים בביטקוין, ועולים על זום, ויש רשימה של שאלות, ועונים על השאלות ביחד.
שמה שמגניב, אני רוצה לשנייה אחת, כי יש לנו הרבה גם מאזינים וגם צופים, שלא לגמרי מבינים את זה, ביטקוין זה קוד פתוח, זאת אומרת שכל אחד יכול לנסות ולתכנת חלקים, ואז הוא תורם את החלקים האלה, ואם הקהילה רוצה, היא מאמצת אותם, ואם לא, אגב לא.
זה מה שאמרת, זה נשמע מגניב. זאת אומרת, אתה עכשיו יכול...
אתה תתחבר למיקרופון, אחרת לא ישמעו אותך.
אני מחזיק. זה נשמע מדהים, וכתבתי את זה גם פעם אחת, באחת התגובות בוואטסאפ. זה נורא קל. אתה עכשיו יכול לכתוב מה שאתה רוצה לביטקוין, אבל המסלול הזה זה כמו מסלול של אסטרונאוט. נשבע לך. הוא קשה כמעט כמו מסלול של אסטרונאוט. אתה צריך... זה לא מספיק רק לדעת לכתוב קוד.
וזה הכל על טוב לב.
אתה צריך להכיר את ביטקוין, אתה צריך להכיר גיטה, ואתה צריך לעשות אופן סורס.
רק שאתה הכי צריך זה מוטיבציה, המון המון.
זה הכל על טוב לב, צריך להגיד, זה לא בתשלום. אבל זה לא לגמרי על טוב לב.
לא, יש צ'יין קוד לאב, מה שהם עושים, ולא רק צ'יין קוד לאב, גם ברינק או כל מיני גופים, הם כדי לתת תמריץ לדבר הזה, ממש מממנים מפתחים שיעשו את זה, בפול טיים שלהם. וזה כאילו טיפה שונה מכל מודל שאנחנו רגילים להכיר, זה לא איזושהי חברת ביטקוין בעם שיש לה מנכ״ל וראשי צוותים וזה. מנכ״ל ביטקוין מורה.
מנכ״ל ביטקוין מורה, יש מים כזה, מנכ״ל ביטקוין
מורה. לא, יש פה באמת משהו שבעצם בגלל שביטקוין הוא בסוף תשתית בינלאומית שצריכה להיות איזשהו סטנדרט בינלאומי לאיך אנחנו רוצים לשמור את ההון ולהעביר
כספים
בכל העולם, ואנחנו לא רוצים שיהיה לזה איזה בן אדם אחד שהוא אחראי לזה ורק הוא מכיר את הכל.
כן, אבל צריך להגיד עוד משהו.
מה שאני רוצה להגיד, שזה לא מספיק שזה, שפרויקט הוא אופן סורס, צריך שבאמת גם יהיו הרבה אנשים שיש להם ידע וניסיון ורצון לתרום לקוד הזה.
אז צריך לומר עוד דבר אחד, שאני חייב לענות למה שאמרת, אסף, ש... זה נכון, זה באמת מיטוב לב, אבל צריך להגיד שמה שאנחנו מבינים בכלכלת קוד פתוח, זה שמתכנתים שמבינים בקוד פתוח בסופו של עניין, הם מתכנתים שהם מאוד 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 מבוקשים, זאת אומרת, השירותים שלהם, הרי אתה בסופו של דבר צריך לפרוס מערכות קוד פתוח, ואם אתה מאוד מאוד חזק בקוד פתוח, לא משנה איזה, זאת אומרת, לא משנה על איזה מערכת, מה פיתחת, במה התעסקת, אז יהיה לך את החברה שתגיד, אוקיי, אני צריכה אותך, מתכנתת או מהנדסת בתחום, שתבואי ותעבדי עבורי. אגב, אנחנו רואים את זה, רדאט נרכשה בעשרות מיליארדים, רדאט שעשתה בדיוק את הדבר הזה על לינוקס, נרכשה בעשרות, עשרות, עשרות מיליארדים על ידי IBM. זה המודל, זה המודל שככה מפתחים תוכנה. תשובה אחרונה, ואחרי זה אנחנו עושים את
הרבה. יש לי שאלה תדיעות בנושא הזה, אבל אם לידי יש משהו להעיר...
רגע, תשאלי קודם כל.
לא, אולי קודם תשאלי, ואז אולי גם נוכל.
מה יש לתכנת על ביטקוין? זה לא רק תחזוק?
אני אגיד לך מה, אפילו אחד המפתחים שאני הכי מחזיק מהם בזה... דיבר איתי על זה במפגש שהיה פה ביום הולדת.
איפה אתה חושב שקיבלתי את השאלה הזאת?
זהו, כאילו, מה עוד אפשר לעשות על ביטקוין? וואו, כאילו אני מסתכל רק על הדברים שנכנסים עכשיו. אני מסתכל על כל השיפורים שעשו, נגיד למשל דיסקריפטורים. מתי הכניסו דיסקריפטורים? זה לא נולד עם סטושי, דיסקריפטורים. למשל, דיסקריפטורים זה תיאור של משהו בארנק, תיאור של אאוטפוט לטובת ארנק, אולי זה טכני מדי דווקא לתת את הדוגמה הזאת, אבל...
זה קצת דומה למפתח פאבליק שממנו גוזרים את כל הכתובות.
אבל לצורך העניין, גם אפילו לא דברים שנכנסים לתוך מודל הקונצנזוס.
מתי הכנסנו את טאפרוט?
טאפרוט.
מי יטפל בכל...
ארנקים.
מי יטפל בכל האיום הקוונטי, אם לא אנחנו, למשל. שהוא יגיע יום אחד, שיגיע, לא יודע, עוד 30 שנה, אני יודע מתי... אנחנו גם על זה צריכים לדבר, אבל זאת אומרת, יש המון מה לעשות לביטקוין, המון, יש כל מיני תיקונים ירושה. ודברים חדשים.
ובעוד שבועיים, בעוד שבועיים יגיע לכאן לפודקאסט, לא אחר מאשר, מני רוזנפלד, ומני רוזנפלד יבוא בפרק די. כפול, על מחשוב קוונטי, על מחשוב קוונטי.
הנושא הסקסי שכולם
עושים. אז מה, צריך למכור את כל הביטקוין?
אין, ביטקוין מת, אנחנו כבר היום
יש קוונטי והלך.
רגע, איך הוא מת? אמרו לי שאני יכול להתאשר בקלות. מה? הוא שיקר לי.
מי שאמר לך את זה נשאר
על רכב יוקרה? אני אביא לך את המספר טלפון, איש אמין.
הוא נשאר על רכב יוקרה?
כן, כן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, תודה רבה לנועם משיח.
תודה רבה.
ותודה רבה לאביב בראל, תודה רבה לאורן זומר, ותודה רבה לעדי שמעוני. אסף גרף, אתה מגיש איתי את הפודקאסט הזה, שתדע לך.
זה ניר הירשמן, הוא מגיש איתי את הפודקאסט.
איפה אפשר למצוא אותנו?
אנחנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי, בכל הפלטפורמות.
ביוטיוב.
יוטיוב.
אם אתם רואים אותו ביוטיוב.
זה חלק מהפלטפורמה.
אבל רגע, אבל רציתי להגיד לגבי התרומת קוד בחינם שאמרתם.
זה כבר בפרק הבא, איפה אפשר לפגוש את נועה?
נועה, אפשר לפגוש אותה כל יום שלישי. הוא עושה לי בחנים. כל יום שלישי בשעות הפעילות שלנו, אפשר לבדוק את זה בפייסבוק, באתר.
ואיפה אפשר לראות את אסף גרף?
בבית, ישן, אני לא יוצא מהבית.
ברבה, אנחנו הנה, אנשי הביטקוין, נתראות בפרק הבא.
היה קצר מאוד היום, לא?
תן לי סלייד לגמור את הפרק!
חשבתי, נתראות במות פעם, סליחה.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה בעיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסטס וגוגל פודקאסטס. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.